השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת תענית. נתחיל היום בתחילת הפרק, פרק בשלושה פרקים, ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. כמו בפרק הקודם, גם בפרק הזה, הגמרא ריכזה את כל המשניות של הפרק למשנה אחת ארוכה, לכן רוב מה שנלמד היום יהיה משנה. את המשנה נחלק לארבעה חלקים, כשרק החלק הראשון קשור ממש ישירות למסכת תענית, השאר יותר בדרך אגב. החלק הראשון זה שאומר את המשנה, בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום, כלומר בשחרית, במוסף, במנחה ובתפילת נעילה. זה החלק הראשון, ונחלק את מה שהמשנה אומרת כאן לשלוש נקודות. נקודה הראשונה, שהזכרנו אותה כבר בעבר, זה שבתפילות הגשמים היו מתפללים גם תפילת נעילה, כמו ביום כיפור. נקודה שנייה זה שבניגוד לכל השנה, ששם הכהנים נושאים את כפיהם, כלומר מברכים ברכת כהנים רק בתפילות הבוקר, כלומר שחרית ומוסף, בתעניות הם נושאים את כפיהם גם בתפילות הצהריים, כלומר מנחה ונעילה. ולמה? אז בכל השנה לא מברכים במנחה, כי לפני מנחה אוכלים ארוחת צהריים, ובארוחה שותים יין, ואם הם ישתו רביעית הם נחשבים שיקורים, וכשהם שיקורים אסור להם לברך ברכת כהנים, לכן לא מברכים במנחה. אבל בתעניות, כיוון שהם לא אוכלים צהריים כי הם בצום, אז אין חשש, ולכן אפשר לברך גם בתפילות הצהריים, כלומר במנחה ובנעילה. זו נקודה שנייה. נקודה שלישית, אומרת המשנה, זה נכון לא רק לגבי תעניות הגשם, הנושא של המסכת, אלא גם לגבי ימים אחרים שמתענים בהם, שזה בסך הכל שלושה סוגים של ימים, שזה כאמור א' התעניות, ב' יום כיפור, וג' מעמדות. בכל הימים האלו אומרים ברכת כהנים גם בתפילות הצהריים, כלומר מנחה ונעילה. בסוגריים נוסיף, זה כמובן נכון גם לגבי שאר הצומות, כמו תשעה באב, 17 בתמוז, רק ששם אין תפילת נעילה, והמשנה כאן מזכירה את הימים שיש בהם גם תפילת נעילה. עד כאן החלק הראשון של המשנה, בינתיים ראינו רק ארבע שורות מהמשנה, ועכשיו ניפרד קצת מהמשנה ונדלג לגמרא ונראה שם את הדיונים של הגמרא על החלק הזה שראינו עכשיו, ואת הדיונים בגמרא נחלק לשלושה סעיפים, אחר כך נחזור למשנה. סעיף ראשון זה איזושהי הברה לשונית לגבי הניסוח של המשנה. המשנה אמרה, עוד פעם נקרא את זה בפנים, בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. ושואלת הגמרא, זה נכון שביום כיפור יש ארבע תפילות ביום, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, אבל בתעניות הגשם ובמעמדות אין מוסף, אז הם מברכים רק שלוש פעמים ביום, לא ארבע. עונה הגמרא, נכון, וזה המשנה התכוונה. התכוונה לומר שיש שלושה סוגים של ימים בשנה, שבהם יש שלוש או יותר ברכות כהנים, בשחרית, מנחה, נעילה, וביום כיפור גם במוסף. זה הסעיף הראשון, מאוד פשוט. סעיף שני, אומרת הגמרא, מה שהמשנה אמרה שבתעניות יש ברכת כהנים גם בתפילות הצהריים, זה בעצם מחלוקת תנאים. רבי מאיר הוא הדעה של המשנה, שכיוון שאין חשש שהם ישתכרו כי הם צמים, אז אומרים ברכת כהנים גם במנחה וגם בנעילה, אבל יש שתי דעות שחולקות עליו, שזה רבי יוסי, וחכמים, שזה בעצם רבי יהודה. רבי יהודה חולק עליו לגמרי, הוא אומר שגם בתעניות אין ברכת כהנים לא במנחה ולא בנעילה, ולמה? כי אמנם היום אין חשש שהם יהיו שיכורים כי הם צמים, אבל מחר ובימים רגילים הם לא צמים, ולכן גוזרים שלא יברכו גם בתעניות, שמא יברכו גם בימים הרגילים. זו דעת רבי יהודה, אין ברכת כהנים לא במנחה ולא בנעילה. באמצע ישנו דעת רבי יוסי, שהוא אומר שבמנחה באמת אין, כמו שאמר רבי יהודה, אבל בנעילה יש, כי הרי נעילה אין בשאר ימים, לכן אין סיבה לגזור גם על נעילה, כי מה התבלבלו? אין נעילה בשאר ימים. זה רבי יוסי, לא רבי יהודה לעומת זאת כאמור גוזר גם על נעילה, כי הוא גוזר באופן גלובלי על תפילות הצהריים, שלא התבלבלו עם תפילת הצהריים של הימים האחרים. אלה הדעות, עוד פעם לסיכום, רבי מאיר אומר שיש גם במנחה וגם בנעילה, רבי יהודה אומר שאין לא במנחה ולא בנעילה, רבי יוסי אומר שבנעילה יש ורק במנחה אין. ועכשיו כמי ההלכה, יש כאן שתי גישות. גישה ראשונה, שזה גם רב, גם רבי יוחנן וגם רבה, שהם נוטים ברמה כזו אחרת לרבי מאיר, שיש ברכת כהנים גם במנחה וגם בנעילה. רב אומר את זה ממש במפורש, הלכה כרבי מאיר, כלומר הוא דורש ככה בציבור, זאת ההלכה. רבי יוחנן אומר את זה קצת יותר מעומעם, הוא אומר נהגו העם כרבי מאיר, כלומר שאם ישאלו אותו ככה הוא יגיד, אבל הוא לא הולך ודורש את זה ברבים. רב עוד יותר מעומעם, הוא אומר מנהג כרבי מאיר, כלומר אם כבר עלה כהן לברך, לא נוריד אותו, אבל לכתחילה לא עושים את זה. זו הגישה הראשונה. גישה שנייה זה של רב נחמן, שהוא אומר הלכה לא כרבי מאיר, אלא כרבי יוסי, כלומר שומרים את זה רק בנעילה ולא במנחה, וכך באמת המנהג הרווח היום ביום כיפור, שיש ברכת כהנים בנעילה, אבל לא במנחה. אבל שואלת על זה הגמרא, הרי בשאר התעניות, המנהג הוא כן אומר ברכת כהנים במנחה, אז איך אתה אומר שהלכה כרבי יוסי, הנה אתה רואה שומרים גם במנחה, עונה הגמרא, זה דווקא כשעושים את מנחה סמוך לשקיעה, שאז באמת זה קצת כמו תפילת נעילה, וזה גם לא דומה למנחה של שאר הימים, שאותה בדרך כלל עושים באמצע היום, לכן אין חשש להתבלבל, לכן שם לא גזרו, וזה באמת המנהג היום, שאם עושים תפילת מנחה בתעניות לקראת השקיעה, אז אומרים ברכת כהנים, אבל אם מתפללים מנחה גדולה, כלומר באמצע היום, אז באמת לא אומרים, כי על זה גזרו. ועד כאן הסעיף השני, ראינו שיש שלוש דעות לגבי ברכת כהנים במנחה ובנעילה. שוב, לרבי מאיר אומרים גם במנחה וגם בנעילה, וראינו כמה דעות שפסקו כך. רבי יוסי אומר רק בנעילה ולא במנחה, וככה פסקנו להלכה, אלא אם כן זה מנחה מאוחרת. רבי יהודה אומר לא במנחה ולא בנעילה, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, שש שורות לפני סוף העמוד, כל הדיון הזה התבסס על ההנחה שלכהנים אסור לברך ברכת כהנים כשהם שיכורים, ולכן כל השנה אין ברכת כהנים בתפילות הצהריים, ורק בצומות יש. עכשיו, מה המקור לזה שאסור להם? הגמרא מביאה שתי גישות. גישה ראשונה זה שזה אסור מהתורה, ויש כאן שילוב של שני לימודים או שני הקשים בשביל ללמוד את זה. הקש אחד זה במדבר וב, מהסמיכות בין פרשת נזיר לבין ברכת כהנים שכתובה מיד אחריה. אז כמו שהנזיר אסור ביין, גם בברכת כהנים אסורים ביין, זה לימוד אחד. לימוד שני מביא רבי יצחק, זה מפסוק בדברים י' שמתאר את התפקידים של שבט לוי, וכתוב שם לשרתו ולברך בשמו. יש כאן הקש בין השירות לבין הברכה, כמו שלכהן אסור לשרת במקדש כשהוא שטוי, כך גם אסור לו לברך. אלה שני הלימודים, שוב הקש לנזיר והקש לשירות במקדש. ולמה צריך שני לימודים? כי אם נלמד רק מאחד מהם יצא לנו חומרה שהיא לא נכונה. כלומר, אם נלמד רק מנזיר, אז נצטרך להחמיר שכמו שלנזיר אסור לא רק לשתות יין אלא גם לאכול חרצנים, אז נאמר שגם לפני ברכת כהנים אסור לכהנים לאכול חרצנים, וזה הרי לא נכון. ומצד שני, אם נלמד רק מהקש לשירות במקדש, אז נאמר שכמו שלכהן בעל מום אסור לעבוד במקדש, אז גם לכהן בעל מום אסור לברך ברכת כהנים, וגם זה לא נכון. לכן צריך את שני הלימודים, כי מהשירות במקדש לומדים שזה רק יין ולא חרצונים, ומהנזיר לומדים שזה רק יין ולא בעל מום. עד כאן הגישה הראשונה, אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת, למה בחרת משני הלימודים רק את שתי הקולות? כלומר, שמותר חרצונים ומותר בעל מום. לכאורה אפשר לומר בדיוק להפך, נלמד את שתי החומרות, כלומר אסור חרצונים ואסור בעל מום. לכן הגמרא עוברת לגישה השנייה, וזה שהאיסור לברך ברכת כהנים אחרי שתיית יין, זה בכלל לא מהתורה, זה רק מדרבנן, והפסוקים הם רק אסמכתה. עכשיו בסוגריים נעיר, אסמכתה כאן זה לא סתם איזה אסמכתה טכנית, אלא אסמכתה היא בעצם ההסבר המהותי ללמה חז"ל גזרו, אבל בסופו של דבר זה גזרה דרבנן, ולכן הם יכולים לבחור את הקולות מהפסוקים ולא את החומרות. ועד כאן הסעיף השלישי, מניין שכהן ששתה אסור לו לברך ברכת כהנים. ובזה הגענו לשורה הרביעית בדף הבא, ועד כאן הדיונים בגמרא שנראה היום. כאמור, ראינו שלושה סעיפים לגבי ברכת כהנים בתעניות ביום כיפור ובמעמדות, ועד כאן בעצם החלק הראשון של המשנה ושל השיעור, ועכשיו נחזור חזרה למשנה, לחלק השני של המשנה. הזכרנו בחלק הראשון שגם במעמדות יש תענית ויש ברכת כהנים. אז עכשיו, בחלק השני, נראה מה זה בכלל המעמדות. אז האמת היא שהזכרנו זה כמה פעמים במסכת, אבל עכשיו ניכנס לזה יותר לעומק, ונחלק את החלק הזה לחמישה סעיפים, אבל נתחיל דווקא בסעיף השני במשנה. הסעיף השני זה מה זה בעצם המעמדות. אז כידוע, את הכהנים חילקו ל-24 משמרות כהונה, כל שבוע עבד משמר אחד, כך שכל משמר עבד בערך פעמיים בשנה. במקביל לזה, היו עוד 24 קבוצות מעם ישראל, הם נקראו המעמדות, כשכל שבוע היה מעמד אחד, כמו המשמרות, והתפקיד שלהם זה לא לעבוד במקדש, אלא ללוות את הכהנים שעובדים במקדש. איך הם ליוו? אז רש"י אומר שזה התחלק לשניים. אלה שגרו בירושלים עצמה, היו ממש מגיעים פיזית למקדש, ועומדים שם בזמן שהכהנים היו עובדים את העבודה. אלה שלא גרו בירושלים היו מתכנסים בערים שלהם. כנראה שכל מעמד לא היה ממקום מסוים, אלא מפוזר בכל הארץ, אז בכל עיר התכנסו האנשים מאותו מעמד באותו שבוע, ובכינוס שלהם הם היו מתפללים שהקורבן יתקבל, והם היו מתענים וקוראים בתורה. עכשיו, משמע במשנה שאנשים של המעמדות לא היו רק מישראל, אלא גם כהנים ולווים. לא הכהנים שכרגע זה המשמר שלהם לעבוד במקדש, אלא כהנים שזה לא כרגע המשמר שלהם, אז הם התנדבו גם להיות במעמד וללוות בזה כהנים אחרים. זה המעמדות. שוב, יש קבוצה בירושלים עצמה שמגיעים למקדש בזמן הקרבת הקורבנות, והשאר היו מתכנסים בערים שלהם לתפילה, לתענית ולקריאה בתורה. עד כאן הסעיף השני, מה זה המעמדות. עכשיו נחזור קצת אחורה במשנה ונראה את הסעיף הראשון, וזה מה המקור לזה. אז כתוב לגבי קורבן התמיד, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי וכו'. אנחנו רואים מכאן שקורבן התמיד הוא קורבן של כל עם ישראל, והרי צריך שבעל הקורבן יעמוד על הקורבן, כלומר יהיה שם כשמקרבים את הקורבן שלו, אבל כיוון שאי אפשר שכל עם ישראל יגיע כל יום למקדש, אז לכן עשו את המעמדות שהם בעצם הנציגים של הציבור להיות במקדש. כמובן זה מקור רק לאלה שהגיעו פיזית למקדש עצמו, זה לא מקור לזה שגם בשאר הערים היו מתכנסים לתפילה, תענית וקריאה בתורה. בכל אופן, זה הסעיף הראשון, המקור. הסעיף השלישי, זה מה שנמצא בגמרא בסוגריים, יש כאלה שבאמת לא גורסים את זה, זה לגבי התענית והנעילה. לגבי התענית אומרת המשנה שהם לא היו מתענים כל השבוע שלהם, אלא מיום שני עד חמישי. למה לא כל השבוע? אז בראשון לא מתענים, כי בשבת אוכלים הרבה, אז פתאום לצאת מתענוג ומנוחה לתענית זה קשה ולא בריא, ובשישי לא התענו לכבוד השבת. זה לגבי התענית. בסוגריים נוסיף כאן לגבי תפילת נעילה, שהזכרנו מקודם בחלק הראשון, שהמעמדות היו מתפללים גם תפילת נעילה, אז יש מחלוקת ראשונים, האם הם התפללו אותה רק בימים שבהם יתענו, כלומר שני עד חמישי, או בכל הימים, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לגבי קריאת התורה, שבמהלך התפילות של המעמדות הם יהיו קוראים בתורה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני דיונים. דיון אחד זה מה קרו בכל יום, דיון שני זה באיזה תפילות קרו. אז לגבי מה קרו, בסך הכל מיום ראשון ועד יום שישי, הם קרו את עליית ראשון של פרשת בראשית, כלומר מה השם ברא בכל יום, עד ויחול השמיים וארץ, זה מה שהם קרו בסך הכל, אבל הם לא קרו את כל זה כל יום, אלא כל הקטע הזה מחולק לשבע פרשיות, כל יום בבריאה זה פרשייה אחת, ובכל יום בשבוע הם קרו כל פעם את הפרשייה של אותו יום בבריאה, ועוד פרשייה נוספת. כלומר, ביום ראשון בשבוע הם קרו את הפרשייה הראשונה בראשית ברא וכולי, של היום הראשון של הבריאה, ושל היום השני, ביום השני של השבוע הם קראו את של היום השני והשלישי, ביום השלישי של השבוע של היום השלישי והרביעי, וכן הלאה, עד היום השישי, ששם הם קראו את של היום השישי ושל היום השביעי, כלומר, ויחולו השמיים וארץ. ולמה כל פעם קראו שתי פרשיות? כי הרי צריכים לעלות שלושה אנשים לתורה, וכל אדם צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, ובכל הפרשיות האלו אין פרשייה אחת שיש לה תשע פסוקים. בפרשייה הראשונה יש חמש, בשנייה יש שלוש, אחרי זה שש, שש, ארבע, שמונה, שלוש, בקיצור, אין תשע. לכן חייבים לצרף שתי פרשיות ביחד. ביום הראשון גם זה לא מספיק, כי 5 ועוד 3 זה רק 8, הגמרא תדבר על איך עשו את זה. בכל אופן, זה מה שקרו בכל יום. ולגבי איך חילקו את העליות, אז תמיד את הקטע הארוך יותר חילקו לשני עולים, ואת הקטע הקצר יותר נתנו לעולה אחד. זה לגבי מה הם קרו בכל יום. הדיון השני זה באיזה תפילות קרו, אז בשחרית ומוסף, למשל אם זה ראש חודש אז יש גם מוסף, אז קרו מהתורה עצמה. במנחה קרו, אבל בעל פה לא מספר תורה, וביום שישי גם את זה לא עשו, כי אין זמן, צריכים להתכונן לשבת. בנעילה, אז מחלוקת ראשונים, האם קרו מהתורה או בעל פה כמו במנחה, זה הדיון השני באיזה תפילות, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי קריאת התורה. הסעיף החמישי, נסביר את זה לפי רש"י, זה שיש ימים שבמקדש היו טרודים מדי בדברים אחרים, ולכן באותם ימים אמנם בשאר המקומות עשו את הכינוס של המעמדות, אבל במקדש לא עשו את זה לפחות לא באופן מלא. באיזה ימים? יש לנו שלושה סוגים של ימים כאלו. סוג אחד זה ימים שיש בהם הלל שלם, למשל חנוכה, זה מעריך את התפילה בבוקר, לכן לא עשו את המעמד בשחרית, אבל כן עשו בשאר התפילות, זה סוג אחד. סוג שני זה ימים שיש בהם קורבן מוסף, למשל ראש חודש, שגם כן בשאר המקומות עשו את המעמדות, גם במוסף. גם קרו בתורה, אבל במקדש לא עשו לא בזמן של מוסף ולא במנחה, כי תרודים מדי בהקרבת הקורבנות. לגבי נעילה, זה מחלוקת הנעים. רבי עקיבא בהתחלה אמר שגם בנעילה לא עשו, אבל בן עזאי אמר בשם רבי יהושע שרק במוסף ומנחה לא עשו, אבל בנעילה כבר כן עשו, כי אז כבר לא תרודים בהקרבת קורבנות המוסף, ובסוף גם רבי עקיבא הודע לזה. אז עוד פעם, במוסף ומנחה לא עשו, אבל בנעילה כן עשו. וסוג שלישי של יום, זה יום שבו הקריבו קורבן עצים, שעוד מעט בחלק הבא נפרט מה הכוונה. בכל אופן היו טרודים במקדש באותו יום בקורבן העצים, ולכן, לפי רבי עקיבא, באותו יום לא עשו מעמד במנחה, לפי בן עזאי בשם רבי יהושע, במנחה עשו, בנעילה לא עשו, ובסוף גם רבי עקיבא הודע לזה, אלה שלוש סוגי הימים. אז עוד פעם, ביום שיש הלל שלם לא עושים בשחרית, ביום שיש קורבן מוסף, למסקנה לא עושים במוסף ובמנחה, ביום שיש קורבן עצים, למסקנה לא עושים בנעילה. עכשיו אומרת המשנה שיש יום אחד שהוא מרכז את כל שלושת הסוגים האלו, וזה א' תוות, כי גם אומרים הלל שלם כי זה חנוכה ולכן לא עושים מעמד בשחרית, וגם יש מוסף ראש חודש ולכן לא עושים גם במוסף ובמנחה, וגם היה קורבן עצים באחד בתוות כמו שנראה בחלק הבא, ולכן גם לא עושים בנעילה. בקיצור, לא עושים לא שחרית, לא מוסף ומנחה ולא נעילה, ועד כאן החלק השני של המשנה לגבי המעמדות. ראינו מה זה מעמדות, שזה מחולק לאלה שבירושלים ואלה שלא. ראינו מה המקור לזה, ראינו שהם יתנו וגם הוסיפו נעילה. ראינו מה הם קוראו בתורה, ובסוף ראינו ימים שבהם לא עושים מעמדות במקדש. זה היה החלק השני. החלק השלישי זה לגבי קורבנות העצים שהזכרנו. אז הגמרא בכ"ח עמוד א' מספרת שכשעם ישראל עלה מבבל ירושלים, לא היו עצים, והיו משפחות שהתנדבו להביא עצים. הם לא הביאו את כולם בבת אחת, אלא משפחה אחת הביאה באלף בניסן, ואחרי שהעצים אלו נגמרו, אז משפחה אחרת הביאה בתמוז, וכן הלאה לאורך השנה, כמו שעוד מעט נפרט, ובגלל שהם הביאו כשהם לא היו חייבים, אז מאז קבעו הנביאים שגם בהמשך, גם אם במקדש יש מספיק עצים, בכל זאת, למשפחות אלו יש את הזכות להתנדב באותו יום ולהביא עוד עצים, וביום הזה שמביאים עצים, גם מקריבים קורבן. איזה קורבן זה? יש מחלוקת ראשונים. האם הכוונה היא קורבן של עצים? כלומר, ממש מקריבים עצים על המזבח, או שהכוונה היא לקורבן עולה. בכל אופן, בימים אלו היו טרודים במקדש בקורבנות אלו, כמו שאמרנו, ולכן באותם ימים, כאמור, לא עשו את המעמד במקדש בתפילת נעילה. ועכשיו המשנה מפרטת מהם אותם 9 ימים שבהם המשפחות הביאו ויכולים גם להביא בעתיד את העצים. אז יש את 1 בניסן, אחרי זה כף בתמוז, אחרי זה יש לנו 5 ימים בחודש אב, כמעט רצופים, יש את 5 באב, 7 באב, 10 באב, 15 באב ו-20 באב, אחרי זה עובר חודש ל-20 לאלול, ואז עובר כמעט חצי שנה ל-1 בטבת. אלה 9 הימים. לגבי המשפחות עצמם, תראו ברשימה במשנה, כאן רק נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שיש משפחה שהביאה פעמיים, בני פרעה שהביאו גם ב-5 באב וגם ב-1 בטבת, כי הם ראו שאף אחד אחר לא מביא. הערה שנייה, ב-15 באב היו הרבה שהביאו, גם בני זתו משבט יהודה, גם כהנים ולוויים, גם מי שידע שהוא מאחת מהמשפחות אבל לא ידע לאיזה משפחה, וגם משפחת גונבי אלי וקוצאי קציות. את כל זה הגמרא כמובן תפרש, לא היום. בכל אופן, עד כאן החלק השלישי של המשנה לגבי קורבנות העצים. החלק הרביעי הוא כבר נושא חדש לגמרי, הוא לא קשור לא למעמדות ולא לקורבנות העצים, אלא הוא מובא כאן אגב המסכת כולה. כיוון שאנחנו במסכת תענית, זה זמן טוב לדבר גם על תעניות אחרות שיש בשנה, ונראה כאן 3 סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על 17 בתמוז, בסעיף השני על 9 באב, ואגב זה בסעיף השלישי נדבר עוד קצת על חודש אב, ובזה נסיים. כל מה שנראה עכשיו מאוד מאוד מוכר. אז סעיף ראשון, 5 דברים שקרו ב-17 בתמוז, נפרט אותם לא בדיוק לפי סדר המשנה, אלא לפי סדר כרונולוגי. דבר ראשון זה שמשה שבר את הלוחות, דבר שני זה שבטל קורבן התמיד. יש דעות שונות לאיזה תקופה מדובר, האם בית ראשון או בית שני בתקופת היוונים או בית שני בתקופת הרומאים בזמן החורבן עצמו, זה הדבר השני. דבר שלישי, תקופת היוונים בבית שני, שרף אפוסטמוס את התורה, מדובר בספר תורה שכתב עזרא ועלה איתה מבבל, שהוא היה מדויק והיו מגיעים ממנו ספרי תורה. ודבר רביעי, העמידו צלם בהיכל. בירושלמי יש שתי דעות באיזה תקופה מדובר, או אפוסטמוס שהרגע הזכרנו בתקופת היוונים, או שמדובר בכלל בבית ראשון. ודבר חמישי, וכנראה העיקרי שבגדלות צמים, זה שהובקעו חמות העיר. בבית שני זה קרה ב-17 בתמוז, כשהרומאים הצליחו להיכנס פנימה לעיר, 3 שבועות לפני החורבן. בבית ראשון, בפשטות זה קרה לא ב-17 בתמוז, אלא ב-ט' בתמוז, אבל איחדו את שתי עצומות ל-17 בתמוז, זה לגבי 17 בתמוז. סעיף שני זה לגבי 5 דברים שקרו ב-9 באב. גם כאן אומר את זה לפי סדר כרונולוגי. דבר אחד זה שנגזר על אבותינו במדבר אחרי חטא המרגלים לא להיכנס לארץ. דבר שני זה חורבן בית ראשון. דבר שלישי זה חורבן בית שני. דבר רביעי זה שאחרי החורבן נחרשה העיר על ידי טרונוס רופוס. יש מפרשים שכוונה היא לכל העיר, יש מפרשים רק לאזור ההיכל, שלא יבנו שם יותר. ודבר חמישי, 63 שנה אחרי חורבן הבית, נגמר מרד בר כוכבא בנפילה ובחורבן של ביתר. אלה הדברים שקרו ב-9 באב, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, אם כבר הזכרנו את אב, המשנה מדברת על 2 צדדים שיש לאב, או בעצם 2 חצאים של החודש. מצד אחד, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה אומר שלא בונים בניין של שמחה, כלומר בית לחתונה, לא עושים נישואים, אחרי זה בשבוע שחל בו 9 באב, זה עוד יותר חמור ואסור להסתפר ולחבס, חוץ מ-9 באב יוצא ביום שישי, שאז מותר ביום חמישי לכבוד שבת, וביום לפני 9 באב זה עוד יותר חמור, ובסעודה מפסקת אסור לאכול 2 תבשילים וגם לא בשר ויין. רשב"ג אומר שלא צריך עד כדי כך להחמיר, מספיק שישנה מהרגל הרגיל שלו, בגמרא נסביר מה הכוונה. ויש גם את רב יהודה שאומר שגם צריך לקפות את המיטה, כלומר להפוך אותה. לפי רש"י הכוונה היא להפוך אותה ולא לישון עליה, ללישון על הרצפה. לפי ראשונים אחרים הכוונה היא להפוך אותה ולישון עליה כשהיא הפוכה. בכל אופן זה רב יהודה. חכמים אומרים שלא צריך. הגמרא בהמשך תאמר שהדיון כאן זה לא על ערב 9 באב, אלא על 9 באב עצמו. לעומת זאת בירושלמי מדובר כאן בערב 9 באב, שאז היו אוכלים כשיושבים על מיטות, סוג של ספות כאלו, והכוונה היא שבסעודה מפסקת צריכים לשבת עליהם כשהם הפוכות. בכל אופן זה הצד הראשון שיש לחודש אב, חודש עצוב, משנכנס אב ממתים בשמחה. לעומת זאת, מסיים את המשנה שאומר השבג, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ויום כיפור, כלומר מ-15 באב המצב מתהפך, זה יום שמח שבין בנות ישראל יוצאות בבגדים לבנים שהם שאלו אחת מהשנייה וגם הטבילו אותם בשביל לתאר אותם ליתר ביטחון, והם הולכות לקרמים ורוקטות שם, ושם הבנים באים ומחפשים שידוך, והמשנה מתארת מה הבנות היומרות, אז היפות היומרות, בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בוחר לפי היופי, לעומת זאת המיוחסות היומרות, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, ואלה שהן לא יפות ולא מיוחסות, כך לפי עלייה רבה, הן מיומרות את מה שאומרת המשנה מיד אחרי זה, מהפרק של אשת חייל במשלי, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל, תנו לה מפרי ידיה ויללוה בשערים מעשיה, אל תסתכל לא על היופי, לא על היחוס, אלא על יראת שמיים, ומסיים את המשנה מדרשה נוספת של רשב"ג על פסוק בשיר השירים צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, ולפי המרשה הוא דורש את זה על שני ימים שהזכרנו, על יום כיפור ועל ט"ו באב, כי הוא אומר שיום חתונתו הכוונה יום מתן תורה, שלפי רש"י הכוונה כאן לא לתחילת מעמד הר סיני, כלומר באזור חג שבועות, אלא כשקיבלנו את הלוחות השניים, שזה היה ביום כיפור, וביום שמחת ליבו כאן הכוונה היא ליום בניין בית המקדש, שלפי המרשה זה רומז לט"ו באב, הסתכלו שם בפנים, ומסיים את המשנה שיבנה במהרה בימינו, וזה סיום מקסים למסכת שבחלקה הגדול עסקה בכל מיני צרות, אבל גם עסקה בהשגחה של השם ובניסים ובקרבת השם, והיא מסיימת בקרבת השם הכי גדולה של תפילה לבית המקדש. ובזה סיימנו את המשנה, את הגמרה על החלק הראשון של המשנה ראינו, בדפים הבאים נראה את הגמרות על שאר החלקים עד סיום המסכת, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו היום משנה ארוכה שחילקנו אותה לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ברכת כהנים שבכל השנה עושים רק בשחרית ומוסף ולא במנחה, כי זה אחרי ארוחת צהריים ואולי הם שתו יין ויהיו שיקורים, אבל בתעניות אפשר לעשות גם במנחה, והמשנה מפרטת שיש שלושה סוגים של ימים בשנה שיש גם בשחרית, גם במנחה וגם בנעילה, וזה בתעניות הגשם, בכינוס של המעמדות וביום כיפור שאז גם יש במוסף, זה היה החלק הראשון. בגמרא לגבי זה ראינו שלושה סעיפים, הסעיף הראשון הייתה עברה יותר טכנית, הסעיף השני היה שיש מחלוקת תנאים האם באמת בתעניות עושים ברכת כהנים גם בצהריים, המשנה שלנו שזה רבי מאיר אומר שכן, מנחה ונעילה, רבי יהודה אומר שלא, כי הוא גוזר שמה יעשו גם בשאר השנה, רבי יוסי עושה פשרה בנעילה כן אומרים ורק במנחה לא, כי על זה גוזרים עד שאר השנה, ולמסקנה פוסקים כמו רבי יוסי באמת שבנעילה כן ורק במנחה לא, וזה שהיום גם במנחה של תעניות אנחנו עושים זה רק שהמנחה היא סמוכה לערב, שאז לא שייך את הגזרה, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה מה המקור שבאמת שיקור לא יכול לברך ברכת כהנים, אז בהתחלה ניסינו ללמוד את זה מהתורה, וזה מייקש א' בין ברכת כהנים לבין פרשת נזיר, וב' בין ברכת כהנים לבין עבודה במקדש, אבל דחינו כי אז לכאורה צריך לאסור גם מי שרק אכל החרצנים וגם כהן בעל מום, ולכן המסקנה הייתה שזה באמת רק איסור דרבנן, והפסוקים הם רק היו אסמכתה, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני של המשנה היה לגבי המעמדות שהזכרנו, הסברנו מה הכוונה מעמדות, וראינו שהמקור לזה זה שבעל הקורבן צריך לעמוד על הקורבן בזמן שהכהנים מקריבים, ואמרנו שמתענים משני עד חמישי וגם מתפללים תפילת נעילה, וראינו מה הם קוראים בתורה, איזה פסוקים, איך מחלקים תעליות, ובאיזה תפילות קוראים, בשחרית ומוסף קוראים מתוך ספר תורה, במנחה בעל פה, בנעילה זה מחלוקת ראשונים, וסעיף חמישי, יש ימים שבהם לא עושים מעמדות, לפחות לא באופן מלא, במקדש, כי תרודים בדברים אחרים, וזה, בימים שיש הלל שלם, לא עושים בשחרית, בימים שיש קורבן מוסף לא עושים במוסף ובמנחה, ובימים שיש קורבן עצים לא עושים למסקנה בתפילת נעילה, ויוצא שבאלף תוות לא עושים בכלל, כי זה גם הלל שלם, כי זה חנוכה, אז לא עושים בשחרית, וזה גם ראש חודש, אז יש מוסף, אז לא עושים במוסף ומנחה, וגם זה קורבן עצים של משפחת בני פרוש, אז גם לא עושים בנעילה, זה היה החלק השני לגבי המעמדות. החלק השלישי היה בדרך אגב, הזכרנו עכשיו את קורבנות העצים, אז הסברנו מי היה מביא ומתי, ראינו רשימה של תשעה תאריכים כאלו, שכאמור אחד מהם זה אחד בטבת, כמו שהרגע הזכרנו, ובחלק הרביעי, אגב כל המסכת, אז המסכת מסיימת בתעניות קבועות בשנה, שזה 17 בתמוז ותשעה באב, ראינו חמישה דברים שקרו בכל אחד מהם, ואגב זה דיברנו על חודש אב באופן כללי, שבתחילת החודש ממעטים בשמחה, ובשבוע שחל בו תשעה באב עוד יותר, אסור גם לספר ולחבס, ובערב תשעה באב עוד יותר, לא אוכלים שני תבשילים ולא אוכלים בשר ויין, רשב"ג חולק על זה, ויש דין של כפיית המיטה, שראינו מחלוקת על מה מדובר ומתי מדובר, זה כל החצי הראשון של החודש, אבל פתאום בתו באב, וזה משתנה, אומר רשב"ג, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, וכיום כיפור, שהבנות יוצאות לקרמים ויש שידוחים, וסיימנו, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן.